ויום ראשון הוא יום עידם. כן, והוא כאן מפרט את כל ההלכות כיצד יום עידם, הכוונה זה היום, יום החג שלהם וכו'. כן, הרמב״ם, והייתי אומר, כל הפוסקים, אולי רוב רובם של הפוסקים, הם פוסקים כמו הרמב״ם, שהנצרות זה עבודה זרה. להבין מה זה העניין של העבודה זרה הזאת. שעבודה זרה זה באופן פשוט, זה שעובדים לדבר זר, לדבר לא אמיתי, לדבר לא נכון. ודאי וודאי שאם לוקחים אדם והופכים אותו לאלוהים, אז עובדים על האדם הזה, זה עבודה זרה, פשוטו כמשמעו. אז זה היחס שלנו אל הנצרות מאז שהיא נוצרה ועד היום, כן, שהם עבודה זרה, וצריך להתייחס בהתאם לפי ההלכות שנוגעות ליחס לגבי עבודה זרה. נזכר פעם, כתוב שאסור ליהנות מעבודה זרה. ממש אסור ליהנות. אפילו מהצל של העבודה זרה גם כן אסור ליהנות. הרב סיודה זכר צדיק לברכה היה נוהג ללכת מהישיבה הישנה לביתו, הדרך הקצרה ביותר היא עברה דרך רחוב חבשים. זה סמטה בירושלים, מי שמכיר אותה, על יד רחוב הנביאים. הבעיה היא שם בסמטה הזאת, שהצל של הכנסייה החבשית היה מציל על הסמטה. אז הוא היה עושה סיבוב ענק, והיה אדם מבוגר, קשה לו מאוד ללכת, רק לא ליהנות מהצל של הכנסייה. אני זוכר פעם, עמדתי במגרש הרוסים, יש שם מגרש הרוסים כנסייה כזאת, ואני עובר שם, היה יום קיץ חם מאוד, אני רואה לתלמיד חכם, משום מה, נכנס שם בצל של הכנסייה, חיכה למישהו בצל. קראתי לו, אמרתי לו, אדוני, אתה שים לב, אתה נהנה מהצל של הכנסייה. זה כתוב שאפשר מהצל, אפשר להנות. אוי, 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 שכחתי, אני מבקש סליחה. קפץ אל השמש. אפילו עד כדי כך. התורה אוסרת עלינו את העניין של עבודה זרה, לא ליהנות מעבודה זרה, וכמובן לא להתחבר לעבודה זרה, ודאי וודאי. אז זה דבר אחד. דבר שני, בנצרות, חוץ מהעניין של העבודה זרה, שהם לוקחים אדם והופכים אותו לאלוהים, אז יש גם עניין של היחס שלהם ליהדות. היחס שלהם ליהדות, בתיאולוגיה הנוצרית נאמר ככה, שהם, זה נראה לנו קצת מצחיק, אבל ככה הם אומרים, מה לעשות, שבעצם הם היהודים, הם הישראלים באמת, אנחנו לא. מה אנחנו כן? אנחנו, באמת זה טעות, בכלל שאתם קיימים כאן. נראה לנו מצחיק הדבר הזה, אבל זה קצת עצוב העניין. במשך אלפי שנים הם נלחמו נגדנו בדרכים שונות ומשונות. למה? כי עצם הקיום של העם היהודי הוא לסתירת לחי, מצלצלת לתיאולוגיה הנוצרית. הם מאמינים שהם הממשיכים, הם הברית, הם קוראים לזה הברית החדשה, כאילו אנחנו לא היינו ילדים טובים, שובבים, והקדוש ברוך הוא כביכול עזב אותנו חס ושלום. אני בדקתי את זה, זה לא נכון. לא יטוש השם את עמו ונחלתו, בין שאתם בנים טובים, בין שובבים, בכל מצב הקדוש ברוך הוא לא נטש ולא יטוש את עם ישראל. והברית היא חיה וקיימת לנצח, נצח ישראל לא ישקר. אבל הם קבעו בתיאולוגיה שלהם שכביכול אנחנו, הברית הזאת שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ובחר בנו מכל העמים, היא הברית הזאת בטלה, חס ושלום. ומאז אנחנו משמשים להם, לנוצרים, מטרה ללחם בנו בכל מיני דרכים. לפעמים בצורה בוטה, כמו באינקוויזיציה, כמו בפרעות, כמו מסעי הצלב למיניהם שהיו, וכל הדברים האלה, שממש, ממש הרגו יהודים ככה, רבבות יהודים, מיליונים יהודים. גם השואה היא צומחה על הרקע של האנטישמיות הזאת, שהנצרות מזינה אותה כל הזמן, בצורה כזאת או אחרת. אז זה חשבון, לא, לא קל החשבון הזה, העניין הזה שלנו עם הנצרות. שאלו אותי, מה היום? היום, זה גם בעיה. היום, בגלל שקמה מדינת ישראל, אז אנחנו היום למעשה, קשה מאוד לנוצרים ואלה שדבקים בדת הזאת והולכים בשיטה הזאת, קשה להם מאוד עם המציאות שלנו, עם הקיום שלנו, כעם שקם לתחייה. אחרי שהספידו אותנו 2000 שנה, פתאום העם הזה קם לתחייה, זה לא דבר פשוט. איך להקל את זה, איך להבין את זה, שאנחנו באמת, האלוקים בחר בנו ולא בהם, לא בדרך שלהם. הם עושים שמיניות באוויר בשביל, איך, מה לעשות עם, עם היהודים האלה? ואין לי ספק שגם הביקור של הראש שלהם כאן, השבוע, זה בגדר המאמצים, שהם עושים להקל את המציאות שלנו, שהיא סותרת את כל התיאולוגיה שלהם. איך עושים את זה? אבל הרמב״ם אומר ככה, בדרך כלל היו מצנזירים את הספרות התורנית שלנו. הנוצרים בעצמם היו משומדים שהיו יושבים, וכל ספר יהודי שהיו צריכים להוציא, היה צריך לעבור את הצנזורה שלהם, וכל דבר שלא מצא חן ביניהם היו משמיטים. אבל כתבי היד שנשארו אלה שכתבו, חיברו את החיבורים, כתבי היד, חלק מהם נמצא. ושם יש דברים לא מצונזרים. אז הרמב״ם בהלכות מלכים בסוף, שהוא שואל את השאלה, שאולי רבים שואלים אותה, הרי הכל מאלוקים. אם כן, איך האלוקים אפשר את הנצרות ואת האסלאם בעולם? שהם נלחמים נגד עם ישראל, נאבקים נגד עם ישראל. וכל דבר שקיים יש בו איזושהי תועלת, יש בו איזשהו דבר תועלתי. אז הוא מסביר שם הרמב״ם, אחרי שהוא שואל את השאלה, למה הנצרות והאסלאם קמו לעולם, הוא אומר שהאנושות, באותה התקופה שלפני אלפי שנים, היא לא הייתה בשלה לקבל את ערכי הנצח של היהדות. התורה לא הייתה, בגלל שהם היו בשפל המדרגה מבחינה מוסרית, מבחינה אנושית, היו אכזריות גדולה. אבל מה? באה הנצרות ובאה האסלאם ושיווקו את התנ"ך, אם זה הברית הישנה לפי שיטת הנוצרים, תנ"ך, או האסלאם, הקוראן, שזה בעצם גניבה גם כן של ה... תורה, חלקים מהתורה, חלקים מהמדרש וכל הדברים האלה, והפכו אותם לבית סלרים לא אומר את זה הרמב״ם, אומר, אבל היום אומר אלפי שנים, נחלת האנושות זה התורה של היהודים, דהיינו התנ"ך, זהו הספר בהידיעה של המין האנושי שהוא ניזון ממנה בצורה כזאת או אחרת. הוא אומר לעתיד לבוא יכירו כל באי עולם שהנצרות והאסלאם, יש בהם חלקים שהם טומאה, חלקים שהם שקרים, הם לא דברים נכונים, דברים אמיתיים, אבל אותם חלקים שהם רלוונטיים לאנושות, שבאו מהיהדות, הם יהיו חלק מהתרבות של המין האנושי. וזה מה שקורה היום בעצם. היום, אחרי אלפי שנים של מלחמה נגד העם היהודי, ברוך השם, עם ישראל קם לתחייה. והיום אפשר להגיד, ערכי הנצח של התנ"ך, זה מקובל על רוב רובם של האנושות כערך ערך מקודש, ערך שמעריכים את הדבר הזה. ולא ירחק היום, ואת אותם חלקים השקריים, הלא נכונים, גם בנצרות וגם באסלאם, הם התבטלו, ואז נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה ומהרה בימינו, אמן.